ערב טוב לכולם, אנחנו פותחים ספר חדש, פרשת במדבר, וכמובן אנחנו עומדים...
זה פרשת במדבר של בצלאל.
כן, גם של הבן שלי. גם שיהיה, כן, יפה מאוד. מישהו רצה כאן לרפואה שלמה של מי? לרפואה שלמה?
אליהו בן זוודה.
אליהו בן זוודה. עוד מישהו? איך?
תמה בת
גיטה.
גיטה.
מרדכי בן זינה, משה בן חווה, עדנה בת תג'ירה, רחל,
ואלן בשרה, וחווה
בת תג'ירה,
אסתר בת תג'ירה, חסידה בת לובה, שיהיה לכולם רפואה שלמה בעזרת השם,
ושולה
בת ג'נט, רפואה שלמה לכולם. עדנה בת תג'י. גם רפואה שלמה לכולם, במהרה. אנחנו עומדים שבוע לפני מתן תורה, וכמובן כאן חשוב להבין שפרשת במדבר תמיד נופלת לפני מתן תורה. למה? יש סיבה, אין מקרה בעולם. אז הפרשה שלנו מדברת, קודם כל, כדי, אם אנחנו מדברים כבר על מתן תורה, וידבר השם משה במדבר סיני בו אל מועד, אומרים לנו חז"ל שהתורה ניתנה בשלושה דברים. באש, מים, במדבר. כל אחד מהדברים האלה מציין אחד מהדברים שהיו שם במתן תורה, שבעצם מסמלים מצד אחד את הטוב, מצד שני, מצד הקדושה יש גם צד טומאה, אין מה לעשות, זה אחד כנגד השני. אש, אש יש את ההתלהבות, אבל יש גם התלהבות לעשות רע, ויש התלהבות לעשות טוב. אז כמובן שהכוונה היא לעשות את ההתלהבות שהיא תהפך לאש לאהבה לתורה הקדושה. רק ככה, רק בהתלהבות. מה הכוונה בהתלהבות? וזה, משל למה הדבר דומה? בן אדם שם, ראתה שפחה על הים, מה שלא ראה נביא לחזקאל בן בוזי. אבל כמו שאמרנו, מה קרה לשפחה אחר כך? ראתה, נו, אז מה? נשארה שפחה. זאת אומרת, זה לא השפיע עליה. זה כמו שבן אדם רוצה לעשות קפה, לוקח את הגזייה, ככה הוא נמצא בחוץ בשטח, לוקח את הגזייה, שם את הפינג'ן שם על האש, האש עולה, המים מתחילים ככה, זה מוריד. עוד פעם שם, לפני שהמים רותחים, מוריד. הוא ישתה קפה היום.
לא.
למה? אבל הוא שם על האש כל היום.
לא.
אבל כל פעם לפני רתיחה הוא הוריד מהאש. זאת אומרת, אם אני רוצה להשיג את הקפה, אני צריך לשים את זה שישאר על האש עד שירתח. שהאש, איך אומרים, לא סתם אש רגעית, אלא אש תמידית. זאת אומרת, כדי לקבל את התורה, לא יכול להיות התעוררות רגעית. צריך התעוררות של אש תמידית. ככה מקבלים תורה. מים, מה זה מים? מה זה מים? מים זה יסוד של הבריאה. מים גם מסמלים דברים בעניין של רגש, תאווה וכו', אבל מים זה היסוד של הבריאה. הכל בנוי ממים. כל דבר בעולם בנוי ממים. ומה זה מים? תורה. אז בן אדם יכול להשתמש במים, בתורה, ובהתלהבות לעלות למרומים. מה זה המדבר? מה קשור המדבר לתורה? מה העניין המדבר לתורה? מדבר זה הפקר. הכל הפקר במדבר. מה זה הפקר? בן אדם יכול להפקיר את עצמו, להיות מופקר. אבל מה הכוונה? הכוונה היא שהתורה היא עומדת וכל אחד יכול, כמו שיש הפקר, כל אחד יכול לקחת, קחת התורה. אין תירוצים. מה, אני לא תלמיד חכם, אין לי הרבה שכל, אני לא... כל אחד יכול לקחת התורה. אין אפס. אבל יש עוד דבר במדבר. פרשה שלנו כתוב, וידבר השם משה במדבר סיני. פרשה קודמת כתוב, וידבר השם משה בהר סיני. כאן במדבר סיני, שם בהר סיני. מה כל הסיפור הזה? מה, אנחנו לא יודעים שנמצאים במדבר עכשיו? אני יודעים שנמצאים במדבר. אז מה הדגשה מדבר סיני? ומה שם ההר סיני? אז כמו שאמרנו זה כבר כמה פעמים, בן אדם נוסע בכביש הערבה. נסעתם פעם בכביש הערבה לאילת? בטוח שנסעתם. עכשיו אנחנו בכביש הערבה נוסעים, באחד מהחניונים אנחנו נכנסים, מחרים את הרכב. אני מדבר על החניונים האלה, יש את החניונים האלה בלי כלום, אין שכלום. לא, אין יעה וכל המקומות האלה שיש שם, איך אומרים, מסעדה ובית קפה לא, לא, כלום, אין כלום. תדעת, יש את הספסלים האלה, ככה, מי שרוצה לעצור לפיקניק ככה באמצע הדרך, בדרך כלל אין שם אף אחד. עכשיו אתם עוצרים, אנחנו עוצרים באחד המקומות האלה, ואנחנו הולכים, עוד פעם, הולכים ימינה, לא שמאלה, אני כיוון לאילת, ימינה, לא שמאלה, שמאלה. אם תלכו, אתם תגיעו לירדן. אז אנחנו לא רוצים להגיע לירדן. אז אנחנו יורדים מהרכב והולכים 5 דקות לתוך המדבר. אחרי 5 דקות מה אנחנו רואים? מדבר, רק מדבר. מדבר, ורואים הרים. איך ההרגשה שלנו עכשיו? לעמוד שם, בודדים.
קטנים.
מה זה? כלום. שום דבר. ורואים את הבריאה, רואים מה זה? מה זה הדבר הזה שהקדוש ברוך הוא ברא? זה המדבר. המדבר מראה לנו את העוצמה של הבריאה. בא הקדוש ברוך הוא לתת את התורה, הוא רוצה שאנחנו נבין את העוצמה. כי הרי כל התורה היא מה שמניעה את העולם. עכשיו בא הקדוש ברוך הוא אומר לנו, אתם רואים את ההרים האלה, הגבוהים האלה? אני בוחר את ההר הכי נמוך. למה? למה לא לקחת, אם כבר לתת תורה, תיקח את ההר הכי גבוה.
צינה?
ענווה. ענווה. תורה אפשר לקבל רק מתוך ענווה. אז מצד אחד המדבר מסמל בדידות. אני כלום. מה זה הדבר הזה, הגדול הזה? וההר, וההרים. אבל מצד שני, הר סיני מסמל גם, נכון, תרגיש, אתה כאן עומד כאילו לבד, אתה כלום, שום דבר. שיכנס בך הענווה. אומרים, ראשית חוכמה, יראת השם. מה הכוונה? אומרים, הקדוש ברוך הוא יעיב חוכמה לחכימים. זאת אומרת, מי שחכם מקבל חוכמה מהקדוש ברוך הוא. אז לא הבנתי. איך נהיים חכמים?
לימוד.
אבל הקדוש ברוך הוא נותן חוכמה רק לחכמים. אז אם אני לא חכם, אני לא אקבל חוכמה. ואם אני לא אקבל חוכמה, מתי אני אהיה חכם? או מי יכול להיות חכם? אם הקדוש ברוך הוא זה שנותן חוכמה, נותן את החוכמה רק לחכמים, איזה מין נוסחה זאת? אבל הוא אומר לך, תלמד, אתה טיפש, לא תקבל חוכמה. אז זה מה שהמדרש אומר.
אתה לא חכם במובן הזה שהוא...
אז באיזה מובן?
כלי קיבול, אתה מוכן ל...
שתדות.
מה אמרתי? מה אמרתי? שכחתם? אמרתי, אחרי נראה לפני...
שנייה?
לא.
מה?
ראשית חוכמה.
יראת השם. יראת השם.
מי שיש לו יראת השם, זה חוכמה. אז הוא יכול לקבל. מה זה ראשית חוכמה יראת השם? בן אדם צריך להסתכל בבריאה, כמו שאמרנו במדבר, לראות את הגודל הזה, מה הוא מקבל? יראת השם. עכשיו שיש לך יראת השם, יכול לקבל את התורה. יכול לקבל את החוכמה האלוקית. אחרת אי אפשר לקבל את החוכמה האלוקית. מתוך גאווה? בוודאי שלא. רק מתוך ענווה. ומתוך יראת השם. כי בלי יראת השם אין כלום. ומה הכוונה בלי יראת השם אין כלום? דיברתי על זה גם היום עוד פעם, זה פשוט דבר מדהים. לפני איזה שנה בערך, היה איזה ילד, בסינצינטי בגן חיות, נפל לכלוב של הגורילה. נכנס לכלוב. באו השומרים של הגן, ירו בגורילה.
זה אמיתי?
אמיתי. אמיתי לגמרי. עכשיו, מה אתם חושבים קרה הדבר הבא?
שהתלוננו למה הרגו את הגורילה.
כן. יצאו, עשו פייסבוק על הגורילה. גורילה זו הייתה מזן נכחד. ומישהו אמר... שלהרוג חיה מזן נכחד זה יותר גרוע מרצח. רצו לתבוע את ההורים על הריגה, את שומרי הגן, יצאו ממסע פרסום. אני אמרתי לעצמי, ריבונו של עולם, אף אחד לא דיבר על מה? על הילד. הילד. ואתם יודעים על איזה גורילה מדברים? שהילד לידה זה דבר כזה. הגורילה יש לה יד כזאת, וואלה, רק בטעות ללטף את הילד, בום, הרגה אותו. אבל העולם, איך אמר אברהם אבינו? הוא ניצל, הם ירו בגורילה. הם טענו והסריטו סרטים שהגורילה לא הייתה עושה לו כלום, והיא ידידותית, ופלא פלא פלא, כל הסיפורים של העולם, כאילו, אני אומר לתת לי, ריבונו של עולם, מה זה מזכיר לכם? אתם יודעים מה זה מזכיר?
סדום.
לא, לא צריכה להגיע כל כך רחוק.
מגול.
לא, לא, אל תגיע כל כך רחוק. היא מחשימה וזכרה. היה מלטף את הכלב שלו, ויוצא ויורה לילד בראש. כי הוא יהודי, זה כמו ג'וק. זה לא בן אדם. מה אמר אברהם אבינו לאבי מלך? רק אין יראת אלוקים במקום הזה, והרגוני על דבר אשתי. אתם אנשים מנומסים. יש לכם תרבות. יש לכם מוזיקה, יש לכם תיאטרון, יש לכם כבישים, יש לכם רמזורים, יש לכם חוקים, יש לכם בתי משפט, וואלה, הכל יש לכם. רק דבר אחד אין לכם, יראת השם. ואם אין יראת השם, אין כלום. והרגוני על דבר אשתי. זה הנאצים עם מחשימם וזכרם, וזה, סליחה על הביטוי, גלות הרנבי קראו לה פורילה. זה ככה, העולם יוצא להגן על מה? על הגורילה. וזה לימוד עצום. ראשית חוכמה, יראת השם. אם אין יראת השם, אין כלום. אז זה המדבר. במדבר מקבלים יראת השם. מי שאומר שאמרתי, הולך 5 דקות במדבר שם, בפיש הערבה, רואה את העוצמה הזאת מול העיניים. אין מצב שבן אדם יהודי לא יקבל יראת שמיים. אז עכשיו הוא מוכן לקבל תורה. כדי להגיע לדברים האלה, אני רוצה לעמוד על עוד נקודה מאוד מעניינת. הרב ברמן מביא סיפור על המשגיח הרב שפילר זצ"ל מפי אחד התלמידים שלו, שבא ואומר, יום אחד באתי למשגיח ודיברנו, ובתוך השיחה הוא שאל אותי, אמר לי בעצם עובדה, דע לך, האנושות נחלקת לשתי קבוצות, אתה יודע מה עם שתי הקבוצות האלה? נו, מה דעתכם? שתי קבוצות, ככה אומר אותו משגיח, שתי קבוצות, זהו, שתי קבוצות.
יהודים וגויים.
אז הוא ניסה לחלק, יהודים וגויים, כמו שאמרת, עוד משהו? צדיקים ורשעים, לומדי תורה ואלו שלא לומדים תורה.
חילונים דתיים.
הכל, הוא אמר הכל.
צנועים
ומה הוא אומר לו?
לא.
לא. כבוד הרב, אתה רוצה להגיד לי, אני רוצה להבין. יראה השם ולא יראה השם, גם לא. התשובה היא מדהימה. התשובה היא מדהימה. מדהימה בפשטותה ובגאונותה. הרב שפילר. אומר, שתי קבוצות יש בעולם. אלה שחושבים ואלה שאינם חושבים. עכשיו תחשבו כמה שהתשובה הזאת חכמה. הוא אמר לו כך, אלה שחושבים, יש סיכוי שיום אחד הם יחשבו ויגיעו לאמונה ולאמונה התמימה. דרך אגב, הוא לא דיבר רק על יהודים. וכך שאמר לו יהודים וגויים, אמר לו לא. כל העולם כולו, כולם, ללא יוצא מן הכלל. אם יש להם את המחשבה והם חושבים, מפעילים את המוח, יש להם סיכוי. זה לא, עוד פעם, יכול להיות שהם יחשבו ויחשבו ולא יגיעו למסקנה. אבל אם הם חושבים, יש סיכוי. אבל אלה שלא חושבים, זה בהמה. אין שום סיכוי שהוא יגיע אי פעם לאמונה. אז העולם מתחלק לשתי קבוצות. אלה שחושבים ואלה שלא חושבים. מי שחושב, אז הוא הולך במדבר. רואה מדבר, רואה את אפסותו ליד הגודל של המדבר, נכנס בו יראת השם. חשב. אבל מי שהולך במדבר סתם, תראו, מדבר, זה לא חושב הרבה. כאן יש איזה ירק, איזה... טוב, אמרנו. אז מה זו? זה כמו שאמרתי, סיפרתי היום גם את הסיפור הזה כבר. הבסיס של הכל זה ואהבת לרעך כמוך. הייתי, שנה שעברה, אני חושב שסיפרת, חושב, שנה שעברה זה היה ערב חג, לא יודע איזה חג זה, אני לא זוכר, הייתי צריך עוד כמה דברים ככה לבית, זה 2-3 דברים, באמת כלום. אז אני בא עכשיו, מה קרה? אין קופה של 10 מוצרים, הכל, כל הקופות, ומה זה תורים, כל אחד עם העגלה של קילומטר, אתה תראית את העגלות החדשות האלה? זה מתחיל פה, נגמר שם, עומק, אפשר להיכנס בפנים 10 אנשים בעגלה. והעגלות עמוסות! אמרתי, וואלה, מה אני עושה? התחלתי להזיע. וואלה, כולה יש לי 2 דברים, איזה שוקולד, איזה קפה או משהו, 3 דברים היה לי ביד. אני רואה איזה תור בסוף, יש רק איזה 4-5, לא, לא משהו רציני. טוב, נעמדתי שם. אבל מה, לא זז?
יש קופה מהירה, לא ילדה קופה מהירה.
לא, לא אף פעלה באותו יום, לא יודע. בקיצור, מה הולך?
אם זה באושר עד, אין קופה מהירה.
זה היה באושר עד, אבל לא משנה, כן. זהו, אז אין קופה מהירה. הכל מהיר. הכל מהיר. בקיצור, אני רואה את התורים הארוכים האלה מתקצרים, טק, 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 ואיפה שאני עומד, לא זז. מה קרה שם? וואלה, קופאית, אתמול שמו אותה. עכשיו עומדים שם, הגעתי למצב, עכשיו יש אישה, ואחריה עוד אישה והבת שלה, כל אחת עם עגלות ככה. האי המגלה עכשיו, מה קורה? האי מעבירה לקופאית את המוצר, האי מתקתקת, מעבירה לצד השני. עכשיו, איזה, כמה מקום יש בצד השני? ככה?
כלום.
האי, מה קורה? עכשיו, היא לא, אי אפשר לשים. היא צריכה ללכת לעגלה, להתחיל להרוז, לשים בעגלה. וואלה, אני התחלתי להזיע, אמרתי, אבל אני עוזב. פעם הבאה אני אלך לקופה ראשית. עכשיו, אתם מכירים את הקטע הזה שאומר אוטוטו זה נגמר, אוטוטו זה נגמר, אוטוטו זה נגמר, אתם מכירים את חוק מרפי, אני אלך לתור אחר ושם יפסיק לזוז, אז זה, אז אני נשארתי כאן. אמרתי את זה, אני נשאר כאן, נתקעתי כאן, אני כאן. או מה שכן, היה לי איזה עירור באמצע, קח את הדברים, שים בחזרה, תעזוב אותי, אז לא יהיה קפה ולא יהיה שוקולד, אני הולך הביתה. גמרנו, מספיק. אבל אז ראיתי דבר מופלא. הגברת עם הילדה אמרה משהו לאוזן לילדה, הילדה הלכה מהצד השני של הקופה, ההיא נגישה לעגלה של הגברת ההיא, ההיא מוציאה וזאת נותנת והשנייה אורזת, וואו, וואו, רץ, אמרתי, וואי, איזה יופי, ואהבת לרעך כמוך ממש מול העיניים שלי. אחר כך חשבתי, זה ואהבת לרעך כמוך?
היא אהבה גם את עצמה, היא חסכה לעצמה את הזמן.
אז זה אהבת לרעך כמוך?
גם וגם.
שאלת למצוקות שלכם.
אמרתי לעצמי.
היא אהבה לעצמה וגם.
צדיקה. אמרתי לעצמי, הרי בעצם, למי היא עוזרת?
לעצמה
היא עוזרת.
נכון.
אמרתי לעצמי, וואלה, איזה התגלות. הרי הקדוש ברוך הוא לא מראה לנו סתם דברים. מה זה ואהבת לך כמוך?
כמוך זה עוזר לך בעצם.
כשלמי אני עוזר?
לעצמך.
למה אני עוזר לעצמי? כי כל ישראל ערבים זה בזה. אם אני עוזר לחבר שלי, אם אני מבין שהחבר שלי זה חלק ממני, שאני עוזר לחלק מהגוף שלי, למי עזרתי? אבל אנחנו לא מבינים את זה. קשה לנו. אבל פתאום אמרתי, הנה הקדוש ברוך הוא מראה לי, כמה שזה פשוט. כמה שזה הגיוני. אז יגידו האחרים, יגידו, רגע. זה לא דרך של ואהבת לרעך כמוך. זה דרך מאוד אגואיסטית. מה זאת אומרת? היא עזרה לה כי זה עזר לעצמה, אבל אם זה לא היה עוזר לעצמה, היא הייתה עוזרת? אולי לא. אולי כן. אבל מתוך שלא לשמה, מה לשמה? וזה בעצם הרעיון המרכזי. קודם כל חשוב להבין שמה שקרה שם קורה במציאות הרוחנית. קורה. כל פעם שעוזרים לחבר, בדיוק מה שראיתי. זה קורה. השאלה היא למה אני עוזר. זו השאלה. זה שאם אני עוזר לחבר בדיוק כמו שהיא עזרה לה, היא לא רקן את העגלה שלה. היא עזרה לעצמה. וכך גם כשאני עוזר לחבר שלי, אני עוזר לעצמי. אבל השאלה היא, למה אני עושה את מה שאני עושה? אם הסיבה היחידה שאני עושה את זה, זה כדי לעזור לעצמי, זה פסול. זאת אומרת, אם המטרה של אותה אישה הייתה, אני לא אכפת לי בכלל מהגברת הזאת. כל מה שאני רוצה זה שאני אגיע לקופה ואני אגמור שם ואני אלך הביתה. אז זה לא ואהבת לך כמוך. זה ואהבתי את עצמי. אבל אם אני עשיתי את זה כדי לעזור לגברת ואני בכלל לא בחשבון, וואו, זה הדרגה הכי גבוהה של ואהבת לך כמוך. אבל אם עשיתי את זה גם וגם, מי אמר גם וגם כאן? מי אמר גם וגם? אם עשיתי את זה גם וגם, אז זה מתוך שלא לשמה, בא לשמה מצוין. אין בעיה בזה. ילד קטן בא, אנחנו רוצים שיעשה משהו, איך אנחנו חנכים אותו? מה? אם תעשה את זה, קח סוכריה. דוגמה אישית, את צודקת, אבל זה לא יעזור. רק דוגמה אישית לילד קטן, לא יודע אם תעזור. אבל סוכריה תעזור יותר.
דווקא אני בעד שופרים.
מה?
אני בעד שופרים לילדים.
אני אמרתי שלא, אני אומר, זה מה שאני כרגע מדבר.
אומר.
זה בדיוק מה שאני אומר. צריך להבין, הילד עד גיל 13, מי נמצא אצלו? היצר הרע, אין לו יצר הטוב. יצר הטוב רק מגיע בגיל 13. שתדעו לכם. זאת אומרת, מה אני עושה? איך אני מחנך ילד שהכל נמצא יצר הרע? נותן לו פרסים, מתנות. וככה אני מחנך אותו.
מצד אחד זה לא טוב.
למה?
אני מרגילה אותו לצאת דברים, הוא לא יצא
מה שאני מבקשת,
שלא
תמורה.
לא, אבל הוא
צריך לי. תדעו לכם דבר אחד. בן אדם זה חיית הרגל. בן אדם זה חיית הרגל. ברגע ש... תראי, אתן לך דוגמה. היה הרבה... לא יודע אם זה עוד היום קיים, אני מאמין שכן. יש בתי כנסת שהיו נותנים שיעורים בשבת אחר הצהריים לילדים, ומחלקים להם חבילה של סוכריות. זה לא בסדר?
זה מצוין.
למה? אבל למה הילד בא לשם? למה בישל? הילד בא לשם ללמוד תורה או לקבל סוכריות? מה אמרנו? אז מה הגענו למסקנה? אז עוד פעם הגענו, גם וגם. אז הגענו למסקנה גם וגם. יש את נקרא לשיעור הזה גם וגם.
כשמתחילים לקרוא בשעות
הלכים שקרים, צריך לדעת, אנחנו... בדיוק, חשוב להבין. נכון? סליחה, שאני מבקש בעוד שבועיים, לא עוגות, לא שתייה, לא כלום.
למה?
סתם אני צוחק.
היא אומרת שמהבוקר היא לא אוכלת שום דבר, כי באה בשביל העוגות.
אבל איפה אחת תגיע לדיאטה?
זהו, אותו דבר.
מה,
אני באתי היום, שגם בעוגה שלך.
זה גם וגם נקרא. גם וגם. זה נקרא גם וגם. מה הרעיון כאן? הרעיון הוא ככה. אני צריך לחנך את הילד. אני צריך לחנך את עצמי. אז אני צריך למצוא את הטריגר, בוא נגיד, זה מה שנקרא לעבוד את השם עם יצר הטוב ויצר הרע. זה בדיוק מה שזה נקרא. זה הרעיון. איך אני עובד את השם יצר הרע? אני משכנע את יצר הרע שכדאי לו. איך אני משכנע שכדאי לו? וואלה, יש עוגה, מה זה? אצל גברת הדדי יש עוגה. חבל על הזמן. אז יש לי כבר איזה טריגר, שעזור. יש גם איזה שיעור תורה הוא נותן, לא יודע, מעניין, לא מעניין, לא, אבל יש איזה שיעור תורה גם. אבל העיקר יש עוגה. אז באים. זה עושה את האווירה. זה הגם וגם. עכשיו חשוב להבין, זה הדרך להתמודד עם יצר הרע.
אני רואה
את
זה
בהרבה
מודעות.
מה?
אנשים
הולכים בקיבוד,
לא
לשוק.
לא, זה כולם עושים את זה. הייתי באירוע שבוע שעבר, היה קייטרינג שלהם הביאו. הרי זה מה שאמרתי שלחתם את ההזמנה.
אפילו כותבים בהזמנה הזאת, יהיה כיבוד עשיר, יהיה כיבוד חלבי, יהיה כיבוד...
נכון? זאת אומרת שבמילים פשוטות, זה מושך. את מי זה מושך? את הרוח שלי? את הגוף. אבל אני מחובר, גוף ונשמה, אין מה לעשות. זה לא רק זה. אני ככה הרבה יותר קל לי לשכנע את היצר הרע. אני אומר ליצר הרע, עזוב אותך, אני לא הולך ללמוד תורה, אני הולך לאכול עוגות. אז הוא אומר, יאללה, בוא נלך לאכול עוגות. עכשיו, על הדרך, אני גם לומד תורה. אומר, מה אתה עושה? עזוב, נו, מה, נתתי לך עוגה, תאכל את העוגה, תשתוק. תרגע, הרגעתי אותך. הנה, באה חתולה ללמוד תורה. בקיצור, אנחנו כאן לומדים עיקרון מאוד חשוב. אמרתי לעצמי, וואלה, אם רק נפעיל את המחשבה שלנו, אנחנו אמרנו, העולם מחולק לאלה שחושבים ולאלה שלא חושבים. אז אני ראיתי אישה עוזרת לאישה עם העגלה. בסדר, ראיתי, המשכתי הלאה בחיים, שום דבר לא קרה. מה שום דבר לא קרה? שיעור שלם בניתי על זה. זאת אומרת שבעצם זה גלגול נשמה של איזה צדיק, בא לשמוע תורה. בקיצור, מה אנחנו רואים? שבתכלס... כשמסתכלים מה שקורה מסביבנו, יש לימודים עצומים. אבל אני אומר לעצמי, איזה לימוד עצום. אם אני יכול לשכנע את עצמי שפעולה שאני עושה לחבר זה פעולה לעצמי, ממילא יהיה לי הרבה יותר קל להגיע לזה. עכשיו, מה קורה? תמיד חשוב להבין, זה בדיוק ההבדל. אם אני עושה את זה רק מהסיבה שאני עוזר לעצמי, מה זאת אומרת? אני עוזר לו כי יש לי טובת הנאה מזה. והסיבה היחידה שאני עוזר לו, כי יש לי טובת... זה פסול. אם אני בראש, אני רוצה לתת, כי אני כיף לי לתת, אבל מה? קשה לי. אז אבל, אם אני בראש יחשוב שגם יוצא לי משהו מזה, איך אמרנו? גם וגם. ברגע הזה, זה מה שנקרא מתוך שלא לשמה, בא לשמה. אני בתוך תוכי, וזה דרך אגב רוב... רובנו, כי זה מה שאנחנו רוצים בסוף היום. אנחנו רוצים להיות אנשים טובים. אנחנו רוצים לעזור לאחרים. רק מה, יצר הרע מפריע. אז מה אמרנו? בוא נאכיל את יצר הרע. בוא ניתן לו משהו. אז מה אנחנו אומרים ליצר הרע? אדוני, אני עוזר לה עם העגלה, אז אנחנו נהיה יותר מהר בקופה. אז אסתר אומר, זה טוב מאוד, יאללה, קדימה, תעזור. אבל בסופו של דבר, אני עזרתי! אבל תמיד לא לשכוח, שבראש, בתת מודע, יהיה את הקטע הזה שאני רוצה לעזור בשביל לעזור.
הכוונה.
בדיוק.
הכוונה לא מגיעה
לתמורה. ככה אנחנו מגיעים למתן תורה. וזה מה שאני תמיד אומר, שאנחנו... זוכרים, סיפרתי לכם שאז, בחג השבועות, הייתי בכותל, לפנות בוקר, הלכנו שם להתפלל תפילת ותיקין. זה באמת, לבוא ולבקש כאיש אחד, בלב אחד, זה נשמע דרישה מוגזמת. אנחנו כל כך עסוקים בעצמנו, כל כך דואגים לעצמנו. כשהפרשה באה ואומרת לנו, איש על דגלו לבית אבותיו, מה הפרשה באה ואומרת לנו? מה הפרשה אומרת לנו? כן, כל אחד ואחד הוא מיוחד, כל אחד ואחד יש לו את הייחוד שלו. אבל אומרת התורה, איש על דגלו באותות לבית אבותיו יחנו בני ישראל, מנגד סביב לו אל מועד יחנו. אם אנחנו שמים במרכז את התורה, אז הכל נראה אחרת. אבל זה קשה. אנחנו לא יודעים איך להגיע לזה. אז אני מספר לכם, זה פשוט חוויה שכל בן אדם צריך לעשות אותה לפחות פעם בחיים, כדי להבין שאפשר להגיע לקטע הזה של מתן תורה. כי הרי כל הרעיון הוא, הרבה פעמים באים ואומרים לנו, מתבלבלים בין מתן תורה לקבלת התורה, או יותר נכון, בין מעמד הר סיני למתן תורה. זה שתי דברים נפרדים. זה לא אותו דבר. אבל בשביל קבלת העלמת התורה צריך את מעמד הר סיני. בלי מעמד הר סיני, אין מתן תורה. איך אמרנו, אילו קרבנו להר סיני ולא נתנו את התורה, דיינו.
מה זה שני דברים?
מעמד הר סיני זה קבלת התורה?
הכנה.
אבל זה לא קבלת התורה. זה דבר אחד, וקבלת התורה דבר שני. עכשיו, כשאנחנו צריכים בשש סחירות ביום, או 13 סחירות, לפי הספרדים, כל אחד מהסחירות שהוא זוכר, כתוב לזכור מעמד הר סיני. לא כתוב לזכור מתן תורה. כתוב לזכור מעמד הר סיני. אני תמיד התפלאתי על זה. אמרתי, אז מה, מעמד הר סיני יותר חשוב ממתן תורה?
כי זה הר סיני בעצם גם היה
יותר
מתן תורה, לא?
הנקודה היא כזאת, מה יותר חשוב? המעמד הר סיני או מתן התורה?
מעמד
הר סיני. התורה לא יותר חשובה מהכל? התורה לא יותר חשובה מהכל?
לא, חדשנות, אבל
עכשיו התקבלה
בעצם התורה.
בסדר, השאלה, מה שאני רוצה, אז חשוב להבין, אז למה אנחנו זוכרים מעמד הר סיני ולא את מתן תורה? כי חשוב להבין, איך אמרנו, דרך ארץ קדמה לתורה. חשוב להבין, אמרנו, הקדוש ברוך הוא נותן חוכמה למי שכחה. אנחנו רואים כל מיני מושגים כאלה שאנחנו זורקים אותם באוויר, אבל צריך להבין מה הם אומרים. עכשיו, גם כאן חשוב להבין, שאנחנו זוכרים את מעמד הר סיני, שתי דברים יש כאן. מתן תורה זה כל יום. אין לזה תאריך ספציפי. כל יום צריך לקבל את התורה. מעמד הר סיני זה תאריך ספציפי שבו עם ישראל הגיע למוכנות הכי גבוהה לקבלת התורה. ובלי המוכנות הזאת אין תורה. כי חשוב להבין מה אמר רבי עקיבא, ואהבת לך כמוך זה כלל גדול בתורה. זאת אומרת שבלי ואהבת לך כמוך, אי אפשר לקבל תורה. עכשיו, כדי להגיע לאהבת לך כמוך, אני צריך להגיע למעמד הר סיני. זאת אומרת, אם לא הגעתי למעמד הר סיני, אני לא אגיע לקבלת התורה. זאת אומרת, אני חייב להגיע למצב הזה של מעמד הר סיני. עכשיו, מה קרה במעמד הר סיני?
איש אחד.
ויחן שם ישראל.
בלב אחד.
כאיש אחד, בלב אחד. זאת אומרת, זו המטרה. זה נשמע לנו משהו עזוי, באמת עזוי. איך אפשר שעם ישראל, שיש שתי יהודים משלוש בתי כנסת, ורבים כל היום, איך אפשר להגיע לביחד שם ישראל? זה נשמע משהו, איך אומרים, אגדה כזאת, סיסמה, שאין לה שום משמעות אמיתית.
רק אם יבוא משיח, כולם.
כן, זהו, רק אם יבוא משיח. אז אני רוצה לספר לכם, הלכנו לכותל, לפנות בוקר, לילה, זה זמן שכולם יושנים. מה זה? הרחובות מפוצצים. אנשים זורמים מכל הרחובות. עכשיו, איזה אנשים? מה, החרדים?
מכל קצות העם, כל הגוונים.
כל עם ישראל. חרדים, מזרוחניקים, דתיים, חילונים, צעירים, מבוגרים. מה שרק תרצו, כל עם ישראל. עכשיו, מה קורה? בדרך כלל כשאני הולך ברחוב באמצע היום, אני גם רואה את כל עם ישראל. אבל כל אחד הולך לכיוון אחר, במטרה אחרת. כאן כולם לכיוון אחד. כיוון אחד, מטרה אחת, שירה, מפה יוצא פתאום איזה קבוצה של ישיבה, סיסו ושמחו, ושירויים וריקודים, וכולם מצטרפים. ואז מגיעים לכותל, ולכותל מתנגזים כל השיירות האלה של האנשים. הכל מלא, אין מקום לעמוד, הרחבה, בחוץ, המדרגות, אין, איפה, הכל מלא. ואז מגיע הזמן לתפילה. מצד ימין, מניין תימני, מצד שמאל, מניין חסידי, מאחורה, מניין עדות המזרח, מקדימה, מניין ספרד, שמה בזווית, אשכנז, מה זה, העדה הזאת, העדה הזאת, העדה הזאת, בקושי אפשר להתפלל, האמת? בקושי אפשר להתפלל.
זה אותו דבר סליחות,
אי אפשר להתרכז. אבל אז מגיע הרגע, זה תפילת ותיקים. מגיע הרגע שצריכים להתפלל, שזה רגע אחד, שבו בעצם זה מגיע השמש לנקודה מסוימת, שזה תפילת ותיקים. ברגע הזה פתאום נהיה דממה. ואז פתאום מרגישים את ההרגשה הזאת. כאילו, ויחן שם ישראל, כאיש אחד, בלב אחד. לפני קבלת תורה היה דממה דקה. דממה שיכלו לשמוע, כלום לא שמעו. גם כאן דממה. ממיני מיכאל, מניין תימני, משמאלי גבריאל, מניין חסידי. מאחוריי רפאל, מניין אחר. מלפניי אוריאל. אחורי רפאל, ועל ראשי שכינת האל. כאילו השכינה ירדה על הכותל, על כל אותם המונים, ומכסה את כולנו. זה מעמד הר סיני. זאת אומרת, אפשר להגיע לזה. אם אנחנו, הקדוש ברוך הוא לא מבקש שלא נשמור על הזהות שלנו. להפך, איש על מחנהו ואיש על דגלו. כל אחד עם הדגל שלו האישי. כרגע כתוב, איש על דגלו. איך יכול להיות איש על דגלו? כמה דגלים היו?
שבטים.
כמה זה מחנה?
ארבע. שלושה שבטים.
זאת אומרת, היו ארבע דגלים?
כן.
אז מה זה איש על דגלו?
12 שבטים.
איש על דגלו. זה לא שבט על דגלו, איש על דגלו. אפשר להגיד ככה.
כל אחד על השבט שלו.
אבל אז התורה לא צריכה להגיד איש על דגלו. שבט על דגלו.
לא, איש אחד על השבט שלו. אחד על הדגל שלו.
זה לא דרך הדגל במובן דגל.
כמו כל בן אדם על הדגל של המדינה שלו.
דגל לא במובן של דגל ממש.
אז קודם כל התורה מסדרת לנו כאן סידור.
דגולים זה...
סידור שכולם. איך?
דגלים.
כן. היה... ארבע דגלים, שמסיב לכל אחד מהדגלים היו שלוש שבטים, אבל מעבר לזה היה דגל לכל שבט, כצבע האבן שלו בחושן של הנושא הכהן הגדול, ומעבר לזה היה גם לכל אחד ואחד את האות שלו. מה הכוונה? חשוב להבין שהתורה מנסה להגיד לנו כאן דבר מאוד בסיסי ופשוט. כל אדם, כשם שפניהם אינם דומים, ככה דעותיהם אינם דומים. חשוב להבין שלכל אחד יש את הדעות שלו, לכל אחד יש את הכישרונות שלו והיכולות שלו. והקדוש ברוך הוא לא רוצה שאנחנו נוותר על הכישרונות והיכולות שלנו. אדרבה. בשביל זה הוא נתן לנו אותם. הוא רוצה שכל אחד ואחד מאיתנו יפתח את הכישרון האישי שלו, אבל יחנו סביב למשכן העדות, סביב לאוהל מועד. איש על דגלו באותו תבל אותם יחנו בני ישראל מנגד סביב לאוהל מועד. שהמרכז הוא התורה, וכולנו מורכזים סביב אותו רעיון מרכזי, וכל אחד תורם את החלק שלו האישי, אז אנחנו מגיעים לשלמות. משל למה הדבר דומה? הרב אדם סיני, שהוא מטפל בעניין גם של זוגיות ומלמד קבלה, אני חושב שפעם סיפרתי לכם את הסיפור הזה. יום אחד הגיע אליו איזשהו זוג לטיפול זוגי. הזוגיות שם הולכת להתמוטט. מה הסיפור שם היה? היה להם עסק, העסק כמעט פשט את הרגל, ועכשיו האישה נכנסה לעניינים והרימה את העסק חזרה לקו, והתחילו מריבות. מה המריבות? מה שקרה, נכנס חבר של ה... הוא שואל, תגיד לי, מה הבעיה? אז הוא אומר, האישה אומרת, אני, היה לנו עסק, בעלי מוטט את העסק, גמר איתו. אני נכנסתי לעניינים, סידרתי פה, שם, תדענו שם, ברוך השם, יצאנו מהחובות, התחלנו להרים את הראש. ועכשיו בעלי התחיל עוד פעם עם השטויות שלו, ורוצה למוטט את העסק עוד פעם. אז הרב שואל את, את הגבר, זה נכון מה שהיא אומרת? אמרו לו, נכון, כל מילה פצצה. אבל מה? נכון, היא נכנסה לעסק, ובאמת הרימה אותו חזרה, והייתי בבעיות רציניות. אבל מה? היה חבר שלי בשבוע שעבר מגיע, חבר שלי, חבר ילדות, זרקה אותו מהמשרד. מה, ביישה אותו? פשוט טוב. אז האישה מתארת, כן, בטח! הבן אדם לקח אצלך הלוואה לפני שנתיים, לא החזיר לך. בא לקח עכשיו עוד מוצרים, ועוד לא שילם את מה שאז הוא לקח. ואתה רוצה לתת לו עוד פעם? מה פתאום? ככה העסק התמוטט. אז הוא אומר לו, אבל תראי, מה אתה יכול לקחת לזרוק בן אדם שגדלתי איתו? מה זה חבר שלי, חבר ילדות? מה זה ככה זורקים אותו מהמשרד? עוד מעט הולכים מרקות ככה לפני הרב. אבל רגע, תרגעו. הוא אומר, אתם יודעים מה הבעיה שלכם? מה בעצם, אתם מכירים את זה, בזוג שמגיע עם בעיות, שומעים פה ושם, מה בעצם היועץ הזוגי אומר? מה אחד הדברים שהוא אומר? מה אתם חושבים? מה אומרים לזוג שמתחתן לשמור על הזוגיות? מה אומרים להם?
בטח.
אמר להם, זה הטעות הראשונה. לא לוותר. מה פתאום לוותר? איך מרגיש בן אדם שמוותר? דפקו אותי, סידרו אותי, מה איזה אישה, אני צריך לוותר לה כל הזמן. האישה אומרת, אני כל מוותרת, לא, רק מוותרת, לא, מה, בוקר, היום מוותרת, מוותרת. די, נמאס לי, מה איזה חיים אלה? מה, רק הוא קיים? אז ויתור, זה לא הדרך. אז מה הדרך? הרי כל הזמן, ויתור, 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 לא ויתור, לא ויתור. תראו, אני אחד והיא אחד, נכון? עכשיו, אם אני מוותר על עצמי בשבילה, מה יש לי? רק אותה.
שלום בית.
יש לו שלום בית. לא יהיה לך, יהיה לך שלום בית לחמש דקות. לחמש דקות אולי. הרי מה קורה? אם אני מוותר על על שלי, על המהות שלי, על הרצונות שלי, אני מרגיש שאני נדחק לפינה. אותו דבר גם האישה. אם אני מוותרת ומוותרת ומוותרת ומוותרת, איך אני מרגישה? גועל נפש. איזה הרגשה הזאת? זה לא זוגיות. זה כמו שאני אגיד, זה בעצם אחד מינוס אחד. כי אחד צריך לברך, אבל כשאני עושה אחד מינוס אחד, מה יוצא לי?
מה יראים לי?
זה שתיים.
אחד מינוס אחד זה שתיים?
לא, מינוס אחד ומינוס אחד
אמרת.
לא, אחד מינוס אחד.
אפס.
אפס.
זה מינוס
ומינוס. אבל אם אני אחבר אחד פלוס אחד?
יותר משלוש. משתיים.
אמר להם הרב, תראו, זוגיות זה לא לוותר. זוגיות זה כוח כפול. זה כוח, זה חיבור. לדעת להתחבר, מה הכוונה? איך אפשר לחבר כאן את הדברים בכלל? הוא אומר, אני פגעת בחבר שלי, זרקת אותו מהמשרד, כי לא רצית לתת לו את הכסף. והיא אומרת, עם כל הכבוד לך, אם אני אתן לו, אנחנו עוד מעט נתמוטט. איך אני יכול כאן לחבר אחד פלוס אחד? פשוט מאוד. מה הגבר רוצה? הוא רוצה לתת את הכסף או לא רוצה לתת את הכסף?
הוא רוצה, אבל לא נעים לו לא לתת.
לא. לשמור על החבר. יפה. הוא רוצה לשמור על החבר.
אבל לא רוצה לשמור על אשתו.
רגע, מה האישה רוצה?
מה
האישה רוצה?
לשמור על הכסף.
לשמור על הכסף. אפשר לחבר את שתי הדברים?
כן.
מה הבעיה? אפשר לשמור על הכסף וגם לשמור על החבר. למה? יבוא החבר, יגיד, אני רוצה. אומר, תשמע, אתה חבר שלנו טוב? אנחנו חברים הרבה שנים. אתה יודע שהעסק שלנו היה על הפנים, ואתה כבר לקחת אצלנו, ועדיין לא שילמת.
זה חבר זה?
רגע. רגע, רגע, חבר, הוא בא בתור חבר, מה, הוא לא, הוא יודע מה קורה אצלך בעסק? מאיפה הוא יודע? רגע, אני אומר, תשמע, אנחנו באמת, היינו מאוד רוצים לעזור לך, אבל אתה עוד חייב לנו כסף, ואין לנו עכשיו, רק הרמנו קצת את הראש מעל לחובות שלנו, אין לנו כרגע אפשרות לתת כסף. עכשיו, אם זה חבר אמיתי, הוא יקבל את זה בהבנה או לא? לא רק שיקבל את זה בהבנה, הוא ירוץ לחפש כסף כדי לשלם את מה שהוא חייב. עכשיו, השגנו כאן את שתי המטרות או רק מטרה אחת? זאת אומרת, אם חיברנו אחד ועוד אחד, מה יצא לנו? חבל על הזמן. זאת אומרת, אם אנחנו נלמד לחבר את הכוחות, לא לוותר, זה לא מה שקדוש ברוך הוא רוצה. הוא אומר, איש על דגלו, אתה תשמור על הדגל שלך, תשמור על הכוחות שלך. רק מה תעשה? תחבר אותם לכוחות של השני. אז תראו לסיים, אנחנו מדברים על זוגיות, תדברו על כל עם ישראל, אתם יודעים איזה כוח יהיה לנו? אם אנחנו נחבר כל אחד את הכישרונות והיכולות שלו אחד לשני, אנחנו נגיע לשמיים. עכשיו מה קרה? היה כאן פתרון מאוד פשוט בסיפור הזה. אבל כל אחד ראה רק את הצד שלו. אז הייתה כאן או לוותר, או לקחת. לא חשבו על להתחבר ביחד ולמצוא פתרון משותף. זה זוגיות. מה זה זוגיות? זה להשלים אחד את השני. לא לחסל אחד את השני. יש כאלה שעושים את זה, אבל זה לא המטרה. המטרה היא לחבר. לקחת את הכישרונות שלי עם הכישרונות שלה, לחבר אותם ביחד. מה? ואז אנחנו מגיעים לדברים עצומים. זאת אומרת, אם אנחנו נלמד בחיים, לא רק בזוגיות, אבל גם בזוגיות, במיוחד בזוגיות. היה לנו זוגיות נפלאה, אם אנחנו נלמד לקחת את הכוחות שלנו, לא לוותר אחד לשני, להפך, לצרף את הכוחות ביחד ולמצוא פתרון משותף. אתם יודעים, זה ראש אחד שחושב ושתי ראשים שחושבים, מה יותר טוב? ומה אמרנו? העולם מתחלק לאלה שחושבים ואלה שלא חושבים. וזה בעצם הרעיון של במדבר. זה הרעיון של ראשית חוכמה, יראת השם. להגיע ליראת שמיים, להבין שאנחנו כלום. כי מה קורה? בתוך גאווה, הבן אדם לא יכול לא להתחבר לאף אחד, הוא רק רואה את עצמו. אבל ברגע שבן אדם מבין, מי אני בסך הכל? הקדוש ברוך הוא נתן לי את כל מה שיש לי. ואם הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לי תורה, אני צריך לקבל אותה מתוך ענווה. ואם אני רוצה לקבל את התורה, אני צריך להגיע למעמד הר סיני. וכדי להגיע למעמד הר סיני, אני צריך ללמוד להתחבר עם החברים. לא לוותר. זה טעות. לא לוותר, להתחבר, לתת. נתינה זה לא ויתור. נתינה זה דבר נפלא. שיש נר, אור. אם אני בא ומדליק עם הנר הזה עוד נר, חיסרתי משהו מהנר? להפך, רק הוספתי אש, הוספתי עוד אור. זה הרעיון. שנזכה באמת כולנו לדעת, איך אומרים? להתחבר בצורה הנכונה, לשמור על האגו שלנו, לשמור על האישיות שלנו, איש על דגלו. אבל כל זה מגיע ממה? קודם כל, מהמדבר. להרגיש את העוצמה של הבריאה, יראת השם. להרגיש יראת השם, זה ראשית חוכמה. אז קבלים את החוכמה של התורה. קבלים את החוכמה של התורה, מתחילים לחשוב. כי אמרנו, לא מתחשב לאלה שמתחלק לאלה שחושבים ואלה שלא חושבים. מתחילים לחשוב, מתחילים את זה, מבינים שהרבה דברים שאנחנו עושים, אפשר לשפר אותם, אפשר לעשות אותם הרבה יותר טוב, אם אנחנו נלמד להתחבר ביחד. אנחנו נגיע לכוח. מה זה? הקדוש ברוך הוא יוריד לנו, כמו אמרתי לך שם, מעמד הר סיני בכותל. הקדוש ברוך הוא יוריד את השכינה למעלה, יביא לנו את הגאולה, ככה, אוטוטו. במהרה בימינו, אמן.